טוב, אז באמת הפרקים האלה זה יראה מיוחדת וגם זכות מיוחדת לדבר, להעביר, לחשוב, ללמוד. אני אתחיל אולי לפני נושאים מוקדים, אני אתחיל לי פה באיך שאני מבין את הסדר של הפרקים פה. אני חושב שכמו תמיד הידיעה של הסדר של הדברים היא אסטרטגית, היא מהותית מאוד להבנה גם של כל פרט ופרט ובאיזה הקשר הוא קיים. אז אני אתחיל מסקירה מה הסדר פה בעצם, כלומר האם זה רק עובר מנושא לנושא, מקדש, מזבח, ימי המילואים, נשיא, בני צדוק, נחל וזה, או שאנחנו יכולים לזהות פה מערכה. אני חושב שבית הוא הנכון, ואני אסביר. החלק הראשון של הפרק, אנחנו מערכה אחת שמתחילה ממם עד ממחת, נכון? זה ממש ברור, ממש בולט. אנחנו בעצם עומדים בנבואה האחרונה של יחזקאל. כל זה בעצם הקשה נבואית אחת. בתוך זה יש התגלויות, שכינה ליחזקאל, ויש אמירות שונות ליחזקאל. אבל מבחינת החזון, זה חזון אחד גדול, החזון האחרון של יחזקאל, 14 שנה אחר החורבן, 25 שנה לגלותנו, וגם דיברנו שיש פה את מדרגת השיא של יחזקאל בתור נביא, שבעצם רק בפרקים האלה, רק בחזון הזה, הוא הגיע למדרגה של להיות נביא. מתחילת הספר, פיו היה סתום, הוא לא היה כמו נביא רגיל. אם שנחרב הבית והגיע אליו הפליט, הוא הפך להיות קרוב למדרגת נבואה רגילה, אבל עדיין לא לגמרי. פרק למד ג', שם עצמו מפורש שצריך עוד פתחון פה. הפתחון פה הזה קרה, אמרנו, אחרי ה... גלות הסופית, סופית, שעם ישראל ירד למצרים, ואז נתנו את הפרקים האלה. מה יש לנו, אם צריך סקירה תמציתית, מה יש לנו בחזון של הפרקים האלה? מההתחלה, מפרק מ' עד פרק מ' ב', זה בעצם פגישה חזותית שנוצרת ליחזקאל עם המקדש. ברגע שאמרתי שנוצרת ליחזקאל עם המקדש, כבר קצת לא דייקתי, כי פה בכל ה... הפרקים האלה של מימד מבית עד ההתגלות השכינה בפרק מג, זה מאוד בולט שלא מופיע אפילו אמירה אחת שמדובר בבית השם. כאילו, מה זה? מה מדובר? תגיד לי נושא. הוא אומר, הייתי על הר תלול, ראיתי איש עם הרי ונחושת, עם קנה שמדד ככה וככה ואת השאר ואילים. אתה מוכן להגיד לי מה הנושא? עוד לא כתוב הנושא. זה חלק מכל מה שראינו על פרקים מימד מבית, שיש פה פגישה מרחוק. נשאר מרחוק, כי עם ישראל הרי עכשיו בגלות, עם ישראל עוד לא שם. נשאר אמרנו שמדגישה את השערים, מדגישה את התאים, מדגישה את הצלעות, מדגישה את המבואות. וחלק עם מה שאמרנו שהאיש הזה הוא בעצם ברגע הסיום של הכנת המקדש. ואז, כשהשם נכנס לתוכו, אז יש בעצם איזושהי התגלות ליחזקאל של הקדוש ברוך הוא. ורק אז נאמר, תראו בתחילת פרק מ"ג, והוליכני אל השער, אחר כך פסוק ב' והנה כבוד אלוהי ישראל, ואז פסוק ו' וישמע מדבר אליי מהבית, ואיש היה עומד אצלי, ויאמר אליי בן אדם את מקום כיסאי ואת מקום כפות רגליי שישכון שם בתוך בני ישראל לעולם. אז רק פה בעצם מבואר פסוק ישיר שאומר מה הנושא בעצם של כל מה שראית עד עכשיו. תשובה, עכשיו כשהשכינה באה, כשהמרכבה חזרה, זה מקום כיסאי ומקום כפות רגליי. עד עכשיו דובר כמובן על מילים של קודש קודשים, דובר על אולם, על היכל, אבל לא נאמר מה הנושא. רק אחרי שהשכינה חזרה, אז בעצם כאילו נקרא השם על כל מה שקרה פה, אז בעצם יש את הפגישה הראשונית של הנביא מרחוק עם כל ההדגשות שראינו בעבר. הפירוט של מה הוא ראה מבנית זה ממד ממבית. ממגימל, הגעת השכינה, קריאת שם ו... הבהרה מה היחס בין ההווה של ישראל, בין עם ישראל בכלל, לבין החזון הזה. תחילת פרק מ"ג, החצי הראשון שלו, השם אומר שיש פה פער מובנה, שדווקא על רקע הפער הזה מתגלה החזון. מה הפער? שעם ישראל חוטא, ועם ישראל זה אתה גלה. והוא אומר, אם הם נחלמו, תגלה להם. ובעקבות שתגלה להם הם יקלמו. דיברנו על הפער הזה, על המתח הזה, כלומר... אבל איך שלא יהיה, איך שלא תסביר מה היחס, השם אומר, עם ישראל עכשיו מאוד 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 רחוק מהמקום שאתה נמצא בו ורואה את בית המקדש. והחזון הזה בא להשלים את הפער הזה, בין אם להשלים, בין אם לבוא על רקע השלמת הפער, כלומר, אם ישראל יקלמו, אבל איך שלא יהיה, המקדש, ישראל משתייכים אליו, רק אחרי שהם יעברו מסע של התארות מהחטאים, בין אם שוב, רק יתחילו להיקלם, ואז תגלה להם, ואז תמשיך, מה שהמצודות אומר, בין אם הכוונה, תגלה להם, אבל רק אם יקלמו, הם יזכו באמת להיות שם, כמו שהרבה מפרשים אומרים. אבל יש פה את הפער הזה, ומיד הוא אומר, שגם בבניין בפועל יש שינוי שנובע מהפער הזה, שכבר בית המלך לא יהיה קרוב, כבר לא יהיה קיר מפריד בינו לבין המקדש. אז יש פה כל החצי הראשון של פרק מ"ג, קריאת שם על מה קורה פה בכלל, יש פה פגישה עם בית השם העתידי, והבהרה שצריך מסע, יש מרחק שצריך לעבור כדי שעם ישראל יתייחס למקדש הזה. ואז זה ממש מעניין, החצי השני של פרק מ"ג הוא מניח שעם ישראל נחלם והפער גושר, ואז הוא ישר מקפיץ אותנו אל המזבח, שזה כבר לא תיאור שיחזקאל רואה, זה תיאור של ציווי עתידי שצריך לזכות לו, וימי המילואים. הוא כאילו בעצם אומר, תראו איזה, אני רוצה שנראה את זה בפסוקים עצמם שלא, שלא יהיה מופשט. פסוק י', אתה בן אדם, הגד את בני ישראל, אל בית ישראל את הבית, ויקלמו מהבנותיהם ומדדו לתוכנית. ואם נחלמו מכל אשר עשו, צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובן וכל צורותיו. הודע אותם, זו תורת הבית, כל גבולו קודש קודשים, זו תורת הבית, מידות המזבח. הוא בעצם אומר, אם הם נחלמו, תודיע אותם, ומה הדבר הראשון שתודיע אותם? הוא לא מדבר קודם כל על המפריע. כאילו, הוא מסכם את המפריע, זאת צורת הבית. ועל מיד הוא אומר, ואז מה? הולכים למזבח ולימי המילואים. נכון? הוא מתאר עכשיו את, את בניין המזבח, שזה, המלבי"ם אומר, בניגוד לכל התבנית שהייתה עד עכשיו, המלבי"ם אומר, פה מדובר על מזבח הרבה יותר עובי, על מזבח שהיה בימי הבית השני. ורואים את זה מזה שזה לא מפורט בתור לעתיד לבוא חלק ממה שהאיש מדד, אלא בתור ציווי. עכשיו שוב, אני לא אכנס עם זה דווקא ככה, אומר, אבל יש פה משמעות גדולה שזה משהו שישראל כבר שייכים אליו. כי הוא אומר, אם נחלמו, תודיע אותם ותספר להם על המזבח.
מה שהמזבח הוא לא קשור לקלימה. גם אם נחלמים וגם אם לא, המזבח
נאמר. אני רואה את זה קצת הפוך. אני רוצה להגיד הפוך ממה שאתה אומר. שזה רק בעקבות אם נחלמו, אז תגיע למזבח, כלומר, אם עברו את המסע, לפחות קצת, למשל, בית השני שהרב בתשובה יסוד התורה של אלפי מחדש, אז יזכו כבר למזבח הזה, זה לא עתידי ועתיד לבוא רק אחרי כל שההיסטוריה נחזור, 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 נתעלם מחדש של השם, זה מה שרציתי להגיד. ואז הוא מגיע לימי המילואים, פסוק י"ח, ויאמר אליי בן אדם, כה אמר השם אלוהים, אלה חוקות המזבח ביום העשותו, לעלות עולה ועולה, שוב, קונקרטי, אמרנו, באופן כללי, נראה שהמקדש עד עכשיו זה היה מקדש בלי עם ישראל, אבל פה ציווי מה הם יעשו בימי המילואים. זה ממש, אתה יכול לראות את כבר בעיניים, את המזבח, את ההתקרבות קדימה. והפסוק החותם את פרק מ"ג, והיה ביום השמיני והלאה, אז מתחיל השגרה. זה, אני חושב, הפסוק של השגרה של המקדש העתידי ביחזקאל. שבדרך כלל היא לא קיימת פה, שנייה, שנייה. והיה ביום השמיני והלאה, יעשו הכהנים למזבח את עולתכם ואת שלמכם, ורציתי אתכם לנאום השם אלוהים. זה בדיוק הקצה השני ממה שראינו בתחילת הפרק. ואם נחלמו, סליחה, ואם נחלמו זה התהליך שהיה צריך לקרות, אבל שיפסיקו את תזנותם ופגרי מלכיהם, ובעצם, אז שוב פעם, היה פרק מ"ג, הציג, באה השכינה, כל זה, זה כנגד הריחוק של עם ישראל בהווה, החזון הזה בא לגשר על הפער, ואם נחלמו, וזה ישר מוביל אל הקצה השני. של אם נחלמו, יהיה מזבח, יהיה מילואים, ויהיה ורציתי אתכם. בסדר?
כל המילואים
האלה הם של המזבח. בניגוד למה שאמרתי? כן, בהמשך יהיה מתואר גם ימי המילואים, אני חושב שכל המקדש, שהוא מפסח, עד סוכות.
זאת אומרת, חלק מהתיאור של המזבח זה תיאור של מה עושים למזבח.
כן, הבנתי. בסדר, לא צודק, דגש חשוב, נכון, צריך להפריד את זה. אבל מה שבאתי להדגיש, אומר, שלעומת כל מה שדיברנו על זה קצת בעריכות, בתחילת החזון, תחילת הפרקים, שיש פה בעצם, יחזקאל רואה בגדול בית ריק, שהוא רואה את רגע חזרת השכינה לבד, רגע חזרת השכינה ורגע יציאת המים החיים, מה שנראה בהמשך, יש פה כן הבלחה ל, אם יקלמו, יזכו ל, לעבוד שגרתית, מהיום השמיני ועלה, ורציתי אתכם. לשם צריך להגיע.
מקום מוגדר לקדוש ברוך הוא, ובתוך זה יש מקום שאנחנו נפגשים, אנחנו, יש קרבה, זה המקדש. והמקדש זה רחוק והמקדש זה קרבה. אם נחלמתם, הרחוק. יש גם קרבה, יש מקדש, אבל זה יותר יותר.
לא מספיק, הבנתי, תדגש.
המקדש אומר, השכינה לא נמצאת בכל העולם. אם זה בבית, נפרד, אתם פה, אישם, זה קרבות מימד של רחוק. הבנתם את הדבר
הזה, נחלמתם. אבל פה זה לא נראה בתור
משהו. אני בונה לך מקדש, יש לך גם עבודה והתקרבות.
אה. הבנתי. לכן
גם
הכהנים לצדוק, נר שכין הקירובה. זהו, אז לפה אנחנו הולכים. עכשיו, בעצם, ממדלד עד ממוו, שזה אנחנו גם נוגעים לפרקים של היום, זה חטיבה אחת, וממזיים ממחת חטיבה שנייה. עכשיו רק שנייה לעשות סבב, אני אפרט. אמרנו שבהתחלה יש פגישה עם מה עומד לקרות, כל הפגישה עם מדידת המקדש מאוד מוחשי, מאוד חווייתי, הרד"ק וגם תוספות יום טוב, וזה אומרים, זה היה ממש צורה מוחשית שהוא ראה לעם ישראל. דגם, הוא בנה דגם. ואז מה כל זה? מה כל זה? ירדת השכינה קריאת שם והבנה שזה, אם הישראל ייקלם, וזה גם יגרום לו להיקלם, הוא יגיע אל ורציתי אתכם, אל עבודת המקדש השוטפת. ואז בפרק, פרקים עמדה לדמה, יש חזרה מאוד 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 מודגשת לתוכחה של עם ישראל, למצב של החטא של עם ישראל. כאילו, כשאתה במגימל, אתה כבר בטוח שמעכשיו, נכון, זהו, ורציתי אתכם, אתה כבר בטוח שהגענו, זהו, מעכשיו יסופר לך, מהיום השביני ועלה, נכון? אז יסופר לך איך יעלו לרגל, ויסופר לך את ההוד של הכהנים, ויסופר ויסופר, יהיה קצת מזה, אבל באופן ישיר, תראו איזה בולט זה, מיד אחרי ורציתי אתכם, פרק נמדה לפסוק א', וישב אותי דרך שער המקדש החיצון לפורי קדים, והוא סגור. וישב אותי, נכון, אתה צודק, לא שמתי לב, בטח, וישב אותי. זה כמו בקהלת, ושבתי וראיתי, כאילו שיש פתאום מין דרכים של עוצר רגע, כל מה שאמרנו, צודק, ושבתי, והנה סגור, זה כל כך פער גדול בין, ורציתי אתכם, והנה השמיני ועלה, רגע, 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 חכה, כל סגור, מה סגור? השכינה הגיעה, אמרנו מילואים ישראל, עצור. זה היה, אמרנו, זה הבלחה עתידית, אבל עכשיו חוזרים, ופה בפרק ממדלד, אם הייתי צריך להגיד, זה קצת מחלוקת, אני עכשיו לא זוכר את הפרטים, כי היום עברתי על זה, אבל אם אני זוכר נכון, יש פה שלוש שיטות לידי שער, פנימי, מדינת ישראל, הממש החיצוני, הוא לא, הוא אומר, לא, פה, החיצון הקודם הקדים. מאיפה, לא, לא.
הוא היה
בטוח. כן, עד עכשיו הוא עשה, זה גם חשוב, טוב שיארת, עד עכשיו הוא עשה ממש מהלך שלי בחוץ פנימה, שהוא הגיע עד המזבח, חזר קצת אחורה, למה שיש מחלוקת זה, זה בג' א', ולכן ישר שער של פונה קדימה. אבל פה זה ברור, הוא מחזיר אותו החוצה. זה המיקום האחרון? נכון. ותישאי נירוח ותביני אל חצר הפנימית. הוא עכשיו נמצא חצר הפנימית, ועכשיו הוא חוזר החוצה לשער המקדש החיצון הפונה קדימה. שם הוא בא בהתחלה. ואז הוא אומר, השער הזה סגור, לא ייפתח. מה זה סגור? לא הבנתי, כאילו. זה לא השער המרכזי, אלא פשפש. נכון, נכון, נכון.
פשפש, אבל בעולם של
האחד. אז לכן אמרתי שכאילו, אני לא עושה פה חלות עבודה של השערים, אני גם לא מספיק זוכר אותו, כאילו, עזרתי איזה יום, אבל גם זה, התבלבלתי בזה ולא הספקתי להתיישב בזה. השער הזה יהיה סגור ולא ייפתח, ואיש לא יבוא בו. נכון, מסכים, יש פה ממש ניגוד מאוד גדול מיני יום השמיני ועלה ורציתי אתכם. כי השם אלוהי ישראל בא בו והיה סגור. קודם כל יש פה חזרה אל השכינה, תבוא, מדובר במצב עתידי, עליון, עם ישראל צריך עוד הרבה הרבה לזכות להיות בו. ואז הוא מביא אותו לדרך שער הצפון לפני הבית, ואני עכשיו מכליל, לא נקרא פסוק פסוק, אבל מיד מה שהוא אומר פסוק ו', ואמרת אל מרי אל בית ישראל. המילה הזאת שהיא אולי אחת מילים הכי מרכזיות, לא אולי, היא אחת מילים הכי מרכזיות בתוכחות של יחזקאל, ואנחנו הרבה אחריה. היא מזמן לא הייתה בכל פרקי הנחמה, חוזרת. דווקא בגלל שאם נחלמו, דווקא בגלל שרציתי אתכם, רגע, רגע, בואו נזכור, אתם מרי. ועכשיו יש תהליך מאוד קשה של דווקא הוצאה החוצה. ועכשיו יש פסוקים שאומרים, בכלל הכהנים שכבר ציפיתם, לא, 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 רוב הכהנים בכלל לא יזכו להיכלל בזה. אז יש פה, במדלת, החצי הראשון, זה בעצם חזרה להווה, לצורך ממש כאילו תוכחה. תוכחה כולל הגדרה מעשית של ניפוי אחותי בבית המקדש כולל הכהנים. ואז החצי השני, זה אחרי סור מרע זה ועשה טוב, הכהנים בני צדוק, רצף גדול של גדולתם ורצף של מצוות מאוד מיוחדות שהתחדשו בהם או מתבררים בהם. אבל איך שלא יש פה כאילו מין גילוי של, חדש של גודל הכהונה. ממש חצי חצי הפרק הזה, ממדלת, חצי ראשון, חזרה להווה, חוזרים למרי, צריך להוציא פה את הרלי לב, הרלי בשר, באופן מאוד חותך, חד וכואב, וחזרה לעשה טוב, מי שכן יהיה זה בני צדוק, ששמרו את משמרתי. מילה על זה, נצא לפני שממשיכים את, את המהלך, כי אני, זה, כאילו זה לא, לא, לא יכול בלי... בלי להיכנס לזה, למרות זה כאילו היה אמור להיות שבוע שעבר אם היינו זוכים, אז זה היה שיעור שלם. הכהנים. יש פה שינוי מזעזע, שינוי אסטרטגי, שינוי, ובכהונה. הכהונה היא תופעה מאוד מיוחדת. תופעה מאוד מיוחדת לאורך הדורות, כי רוב המעלות שהשם נתן לישראל הן מעלות שבפועל מיושמות על ידי בחירה. מי זוכה ללמוד תורה, מי זוכה לקיים חסדים, מי זוכה לדבוק במצוות, מי זוכה לגור בירושלים, מי זוכה, מי שבו, מי שזכה. אבל יש מעלות מאוד מאוד ייחודיות שהן סגולה, כמו עצם היותנו עם ישראל, כמו מלכות בית דוד. יש מעלה שהיא סגולה אבל כל הזמן מותאמת על ידי בחירה, רק מעלה אחת כזאת וזה כהנים. מצד אחד בהתחלה, הכהונה לאורך הדורות היו ממש שינויים של 180 מעלות. בהתחלה זה בכלל היה בכורות. הבכורות זה סגולה מסוימת של מי שנולד בכור. אחר כך השם שינה את זה, לעתיד לבוא יש הרבה מקורות שיחזרו וזה יהיה גם בכורות, אבל שינה את זה לשבט לוי, הוא לא, והכהנים שהם עצמם עובדים. אבל גם פה היה שינויים מאוד מאוד גדולים, למשל שתלויים בבחירה. לפני השינויים, אבל מאז זה מפורש בתורה, מפורש בנביאים, שוב לא ניכנס לכל הסוגיה, אבל שכהנים נבחרו נקודה, לא יכול להיות מצב שעכשיו הכהנים, חס וחלילה כולם יעשו הרע בני השם, ואז שיגיד מעכשיו שבט גד, מעכשיו שבט אשר, לא יקרה. זה יהיה הכהנים, אבל בתוך הכהנים, מי יעבוד, ועוד יותר זה מי יוביל, מי יהיה כהן גדול, לאורך הדורות שינויים מאוד מאוד גדולים. למשל, נדב ואביהו, שהם בהתחלה היו בעצם אמורים הראשיים, מחליפים הראשיים. שמשה ואהרון, מקרובה יקדש? לא, אלעזר ואיתמר. אחר כך נוסף פנחס בגלל המעשה שלו. בהמשך, התברר שבית אלי לא. בית אלי, אני מדבר בעיקר על הכהונה הגדולה, אבל שם גם מפורש שגם, לפחות במידה מסוימת גם, בכהונה פשוטה לו. ואולי אחת הבחירות החותכות ביותר מכל זה, זה מה שחזקאל מספר בו. שמה? שהכהנים בני צדוק, שהם בעצם צדוק, כהן, בני שלמה, החליף את בית אלי, הוא היה הכהן הגדול, מתברר שלא רק הוא היה הכהן הגדול, אלא העמיד בית כהונה כזה, שגם, וזה מה שאני אומר עכשיו, מפורש...
הבנים שלו?
מה זה הכהנים בני צדוק? משפחה שלו.
משפחה שלו? או שהכוונה כל אלה שהם...
כן.
כן, אני לא יודעת, כי אני
הבנתי
שזה כאילו, זה השם של אלה
שזה,
אין כמו צדוק.
אני חושב שאני יכול לדעת גם קורות, אני לא אשלוף את זה עכשיו, אבל אני חושב שרואים שזה ממש בית כהונה. כאילו כמו שאמרתי עכשיו, כמו היה בית אלי, יש בית צדוק. חכה רגע, אני שנייה, שאלה חשובה, אני רגע רוצה לראות אם אני יכול להביא מקור לזה. נכון, אתה צודק. טוב, אני מתקשה קצת בדבריו האלה, אבל... תגיד, תגיד בכל דניאל.
אני אמרתי, כאילו, איזשהו, זה... זאת אומרת, זאת אומרת, שאני... הכל
תראה, במיוחד, טוב, אני מבין מה שאתה אומר. כן, לא, זה ממש, אני חושב, זה ממש בחירה ב... תראה, אבל לפי מה שאני מבין שוב, ואני חושב שזה הפשט וגם, אבל אני אשתדל גם להביא את המקורות על זה, זה דבר מדהים, כי הכהנים היה הרבה הרבה תקלות לאורך הבית הראשון, והלשון במדרש רבה היא שהכהנים בני צדוק לא עבדו עבודה זרה לאורך כל הבית הראשון. כלומר, יש פה פשוט משפחה, זה מדהים, כי תחשבו על הסיטואציה, שדור אחרי דור אחרי דור, כמו שבט לוי כזה שלא השתתף בארץ, בעגל, אבל לא בחטא חד פעמי, במעמד חד פעמי, לאורך מאות שנים. משפחה שומעת ארתה, אומר חזקאל, כל השאר מעמד שונה, והם, שוב, מוקפצים מעמד אחר, סגור סוגריים, מה שבעצם בגדול, אני צריך לסכם שוב, לא בפירוט עכשיו, אלא בסיכום, מה שהנביא אומר בפרק מ"ד, שבהרבה בחינות, מכמה בחינות, הכהנים בני צדוק יהיו דומים לכהן גדול. פתאום דובר פה על אלמנה, פתאום דובר פה על בגדי פשתים, פתאום דובר... שוב, שוב, לא משנה אם עכשיו זה כאילו רק מליצות, או שזה חידוש דינים וצריך לעשות פרוקים טוב, או שזה דינים יתחדשו לעתיד, יש משמעויות כאלה, גם בגמרא וגם ברד"ק וזה, אבל לא נכנסים לכל זה, אבל יש פה עליית מדרגה דווקא של הכהנים שכן, אבל ניפוי עצום. אז סיכום, אמרנו אחרי ורציתי אתכם, שפרק מ"ג, חזרה להווה, חזרה למרי, צורך מאוד גדול, של בתיקון עצום וחריף, כדי לזכות למדרגת המקדש. מה המוקד בתיקון של פרק מ"ד? תשובה, הכהנים בני צדוק. יש כאילו גרעין התגבשות של הטוב, של הצדק, של הקרבת השם, שהוא יוביל את עם ישראל קדימה ולמעלה אל בית המקדש. בפרק מ"ה מופיע מוקד נוסף. פה אנחנו כאילו בעצם מגיעים אל הפרקים שלנו היום. פרק מ"ה מוקד נוסף, והוא הנשיא. מה זה בספר יחזקאל נשיא? זה מושג בספר יחזקאל, זה לא סתם מופיע פה. לא מחלוקת. בשביל זה אני שואל את זה. זה לא מחלוקת. מי? מי מביא? רש"י אומר שתי פירושים. הוא אומר על כמה הופעות מסוימות של המילה נשיא, לא על כל מה שכתוב נשיא בפרקים האלה. למה הוא כותב את זה רק שם?
למה בכל העניין?
לא בכל העניין, בעניין הזה. לא, בעניין הזה, כי שם... אני שנייה אגיד את זה.
אבל אתה תגיד מוכר, השאלה אם הוא יוצא משם...
אפילו שם רש"י מתלבט, מה? כן, כן, אני מבין. ואפילו שם הוא מתלבט, ברור שהכוונה רק באותם פסוקים. בספר יחזקאל, מה זה הנשיא? בכל שאר המקומות, איפה רואים? עבדי דוד נשיא להם, נכון. זה כל השאר. בדיוק. הנשיא המסע הזה בירושלים, כלומר יש איזה 5-6 פרקים שבהם מילה מרכזית, הנשיא זה מלך, זה לא סתם מלך, זה מלך יבי דוד. לכן, אתה ישר אומר את רש"י הזה, והשנייה, בוא נגיד, גם לפי מה שאתה רש"י הזה, אז זה לא הפשט. כי אני אומר, גם לפי שיטתך, והוא עצמו מתלבט, ואכן אומר, השיטה הפשוטה. ברור. השיטה הפשוטה, ואני חושב שגם רש"י בכלל לא חלק על זה, אלא בכמה הופעות מסוימות, בהתלבטות, מדובר פה על הנשיא, הנשיא מבית דוד, מלך שיעמוד מבית דוד, וגם פה בפרק מ"ה יש את שני הצדדים האלה. יש בהתחלה הבדלה מאוד גדולה של הנשיא מבני העם, ואפילו שנייה רגע, למשל, ואני על זה רוצה להתמקד עוד מעט, על זה שהנשיא מקבל נחלה נפרדת, זה חידוש עצום, 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 עצום. עוד מעט נתעכב עליו כמה דקות. יש ממש כאילו אזור מיוחד לתרומת הקודש, וחלק האזור הזה המקיף אותו זה בעצם נחלת הנשיא. יש תוכחה לנשיאים עצמם שהפסיקו, זו תוכחה ממש מפליאה בהקשר הזה של פירוש המילה נשיא, שהפסיקו לעשוק את עם ישראל, אנחנו ננסה אולי להבין את זה. ואמירה מפליאה וקשה להבנה שהנשיא מקבל ממש תפקיד במקדש. שם באמת רש"י אומר, שלפי אחד התורשים שלו, שלא היה הכוונה לכהן גדול, וכתוב פה, פשוט זה שינוי שקשה לתפוס, אבל שהנשיא הוא זה שיביא את קורבנות הציבור של עם ישראל. המלבי"ם ישר שואל שאלה עצומה, איך יוצאים ידי חובה? הרי קורבנות ציבור צריך להיות משתתפות של כל עם ישראל. אם עכשיו הנשיא לוקח מביתו, מלשכתו, כסף ומשלם עליו, איך יוצאים ידי חובה? אז המלבי"ם, יש מהלך, איך יוצאים ידי חובה? שוב, אני אנסה להגיע לזה עוד מעט. אבל יש פה שינוי עצום במעמד בין, כבר נגיד את זה, בין כלל לפרט בעם ישראל. בכל אופן, אז המוקד השני, פרק ממהי, מוקד של התעלות, צריך להביא, להוביל את עם ישראל קדימה מכל החטא, זה בני צדוק, הכהנים שלא חטאו לאורך כל ימי בית ראשון. מוקד שני, הנשיא. כלומר, יש, זה פרק, אני חושב, מאוד 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 חשוב בתנ"ך, במובן הזה שהמשיחיות, לא רק איזה משהו עתידי שנצפה אליו שכשהוא יבוא, אלא המשיחיות במובן של מישהו שיבוא ויפעל וישנה את הדברים, מישהו שיהיה לתפקיד במקדש, מישהו שיוכל לשבת ליד, כבר בדוד, כבר אצל דוד אנחנו יודעים שיש, אין לי שיבה בעזריה אחרי בית דוד, אבל לא, מישהו שכשהשער סגור הוא יכול לשבת שם, מישהו שכל ההתנהלות שהוא במקדש היא אחרת מעם ישראל, זה הופך את המשיחיות, במובן זה הפרק שלנו מאוד חשוב, הופך כאילו מין הצצה למשהו מעשי במשיחיות, מה זה הנשיא במקדש, זה כאילו עולם אחר לגמרי, מה זה הנשיא מול עם ישראל, זה משנה את כל המעמד בין מלך לבין העם, כמו שנעריך עוד מעט. פרק מ"ו, אני כאילו אגיד בכותרת, זה בעצם יישום של המעלה הזאת שהתגלתה, היחס בין הנשיא לבין העם, וסוף פרק מ"ו זה כבר מתחיל להתפשט מהנשיא אל שאר העם. בהתחלה מדובר על בניו של הנשיא, עבדיו של הנשיא, זה דין שונה, ובסוף הפרק, נראה את זה כן ביחד כי זה ממש חשוב, איך הפרק מ"ו נגמר? ויאמר אליי אלה בית המבשלים אשר בשלו שם משרתי הבית את זבח העם. פתאום חוזרים לבני העם שצריכים מקום במקדש לאכול שם, שבשלו להם את הקורבנות. פה מדובר על העם. זה לא הנשיא, זה לא הקורבנות. פה זה ממש השלמת המהלך של, אמרנו, היה בהתחלה בית ריק, ואחר כך באה השכינה ורציתי אתכם, ואז חזרה. ובכלל אתם לא שם, וצריך הרבה תיקונים, גם בכהנים, אחר כך בנשיאות. מהנשיאות זה מתפשט בהתחלה לבניו ועבדיו, שפתאום מתברר שיכול להוריש את זה, זה לא רק הוא בעצמו, ואז זה מגיע עד למקום של האדם הפשוט שאוכל את הקורבן בבית השם. ושוב, זה מדהים, כי בגדול, אפשר ממש להכניס לומר, אין פה פירוט בפרקים האלה של עבודת השגרה במקדש. לא דיברו אפילו על אפילו פעם אחת על המנורה, על השולחן. אין את זה, דיברנו על זה למה. זה לא עכשיו חזון שאתה, פירוט של כל בית השם, שאתה עכשיו יכול איתו לעשות משהו. זה בחינות בבית השם שמקרבות איתה, שייכות לקשר של עם ישראל אליו, אבל יש, ראינו בהתחלה את הימי המילואים שיהיו, ואת היום השמיני והלאה, ויש את השולחנות של אלה שישבו ברשות הקורבן. מה זה בעצם אומר? שהושלם פה איזה מהלך, שוב, שאם אנחנו זוכים ולומדים ומתקרבים וזוכים לקיים, אז מגיעים אליו עד למקום שכן. שוב פעם חזרה על הדבר הזה שעם ישראל, אחרי שהוא הקריב את הקורבן, יושב וזוכה לאכול מהקודשים שראוי להם. פרקים עם זין עם חטא, יחילה לפני עצמה, שבוע הבא, זה שבשתי מילים, התרחבות הקודש מהמקדש החוצה. הנחל, הנהר, שיוצא מבית השם והלאה, ופנייה אל כל ארץ ישראל. סדר פשוט, היינו אולי מצפים שבהתחלה יפגיש אותו עם כל ארץ ישראל, ואז עם המקדש, לא, הנושא הוא המקדש. אבל המקדש, הנחל, בעצם יש פה עכשיו פריצה הנחל החוצה, שינוי כל פני הארץ. קשור כל שמענו בשיעור הראשון, מן המקדש יצאו מים, הכל משתנה, בקעות, נערות, גובה, נמוך וזה, וגה גבול אשר תתנחלו. כלומר, פנייה אל ארץ ישראל, שינוי איך בכלל עובד הנחלות, ומה זה ירושלים בכלל, כאילו ממש המון המון דברים משתנים מכוח השכינה העתידית במקדש. בסדר עד כאן? אז סיכום, אני חושב שממש אפשר לראות פה פרקים הערכה אחת, זה לא רק כאילו כל מיני אוסף של, של, של פרטים, של בוא נפגש מה זה האלים והתימורות שהיו באילים או שהיו מצויות זה, ובואו נחכה אחריך המזבח ונעבור לכהנים ולנשיא ושער סגור ונחלות. אני חושב שיש פה מערכה עולה וגדול, פגישה עם עצם הדבר הזה, שזה זה, רואים שזה הכל, הפרקים הראשונים, הדמות של המקדש ולפני הדעת מהו, השכינה חוזרת, טובעת מישראל לשוב, אם ישובו, יזכו עד להגיע ורציתי אתכם, ואז תהליך של התנקות של ברור דרך א' הכהנים, ב' הנשיא, ואז מהנשיא חזרה עוד פעם לבני העם, מגיע עד למבשלים, לבני העם שיש להם שולחנות, אין הרבה דברים שפורטים, אבל כן, השולחנות של מבשלים אוכלים, ואז פריצה החוצה אל הנחל ולארץ ישראל, בסדר? זה מאוד חשוב, זה גם עוזר כמובן לזכור, אבל גם מיישב הרבה מבטים, פרטים, שאלות פה. הערות, שאלות, אמירות? שערים. צלעות, טעים.
לא, כל הזמן, א' זה מתחיל,
ונתת לבך למבוא. אני חושב שזה פסוק, אמרנו, זה פסוק מרכזי מרכזי, אני חושב שכל הפרקים האלה מוקדים בלבוא אל המקדש. אמרתי את זה כבר אז, מה זה מעניין? לא הבנתי. אתה שואל לו? אתה שואל לו?
למה שאלים זה איקר?
אבל הסברנו את זה.
כן,
טוב, בסדר, זה פשוט לא לעכשיו, אבל יש לנו עוד כמה? די אין לנו, עוד 5 דקות אז. אמרנו כמה מילים על בני צדוק, בואו נדבר כמה דקות על הנשיא ובזה נסיים. מה ההבדל בין מלך לנשיא? באופן סתם, הכי פשוט, למה זה? כאילו מה ההבדל בין הכינויים האלה?
מעל העם וראש העם.
למה אתה אומר?
אולי איפה.
אני חושב שהפוך, כמו...
כן.
אני אסביר לי מה ההבדל בין שני העם.
טוב.
מעל
העם. לא, אני אומר,
המלך עניינו... מה זה?
הכי גדול שיש בה.
שנייה, מה זה הלשון, הלשון, השורש בעברית? יונתן, מה זה, מלשון מה זה מלך, מלשון מה זה נשיא? יפה, מלך מוליך, או מלשון להימלך. מלך זה בעצם, יש פה תפקיד תפקודי, פרקטי. הוא מוביל את העם, כמו העז שאומרת להם, תלכו לפה, תלכו לו, מוליך את הנשיא. זה בכלל לא מדובר פה על הקשר של העם, אלא בדיוק הפוך. הוא מתנשא, הוא מנוסה. עומד מעל שער העם. מה שאני אומר עכשיו זה רב צדוק, אז אולי יש לנו מחלוקת מה רב צדוק, אבל איזה
מה? זה ממש שיטה
גבוהה. תקשיב, יש לנו בסיס להתכתבות בפורום, באמת. שלח את זה ובואו נעשה... באמת אבל, כאילו זה חשוב.
המחלוקת זה בסיס בפסוקים, כי... הנשיא הוא גם נגיד עובר בשער מצפון לדרום כמו שער, מצד שני יש לו מעבר משלו בשער.
אז אתה איתי או איתו?
אני אומר, יש פה מקום, בפסוקים אפשר להגיד שני הדברים.
אה,
בפשט שני הנשיא זה מה שאתה אומר, אבל אפשר. וגם מוכיחים אותו שלא יגזול מהעם. זה גם מעמד של בן אדם רגיל. מצד שני יש לו נחלה משלו, כמו שבט נפרד.
בסדר, בסדר, אני אומר, אז יש פה שני הבתים, אני לא רוצה סתם לומר.
כאילו, שני הכיוונים.
אתה אומר, חגר אומר משהו חשוב, אומר, שריכה אפשר להגיד הפוך, גם אם לפי הפירוש שלי שנשיא זה מנסה, אתה אומר, אולי הכוונה שהוא בכלל מנסה את שער העם, גם זה יכול להיות בעצם, פעולה.
כן, זאת אומרת, זה שתי הפעולות, הוא גם, הוא, העם כולו נושא אותו, אבל גם הוא נושא את העם.
בהמשך למה שהוא אומר, אני מבין את ה...
קרובים או קרובים?
חיה, קרובים.
כן.
גם הלכו, גם התנשאו.
הם לא הלכו דווקא. יש להם רגליים, אבל הם לא הולכים. הם רק הפכים.
תגור, הלכו.
בסדר. הלכו זה לא אבל ברגליים שלהם.
לא.
לא, הוא אומר
בשביל...
המרכבה
יש לה בחינה שהיא עולה...
שהיא מלכו.
יש בחינה שהיא
מתנשאה. בסדר. מה זה מערכת זה? שזה שתי תנועות.
כן, כן, כן. אז יוצא, אז בואו, נראה לי שבוע הבא בסיום, זה ממש מתאים לאחרות את הסוף, את ההתחלה, ונשיא מלך עם... בכל אופן, רציתי להסביר נקודה, זה מבחינתי לא, כאילו זה עיקר מאוד גדול, אני ממש חושב שבואו נעשה את דיון בפורום, נמצא קצת כל אחד לחפש מקורות, ויהיה לנו קצת תמונה בהירה על זה. אני התבססתי על רב צדוק שאומר את זה מפורש, אבל שוב, נביא אותו ונדון, כל מי שיש לו מקורות בנידון. מה מיוחד בזה שלעתיד לבוא תהיה נחלה לנשיא? והנחלה הזאת תקיף ותכיל בתוכה נחלה לכהנים ונחלה ללוויים. חז"ל אומרים בבטרה קכ"ב, עתידה ארץ ישראל שתתחלק ל-13 חלקים. אידך למען, תשובה לנשיא. כלומר, זה לא כמו שבהווה יש 12 חלקים, זה ממש כאילו מה שיקסד אחד כאילו אומר, אלא יש 13 חלקים. אז כאילו זה חלק התרומה, תרומת הקודש וסביבו הנשיא. מניין ש... רגע, אני רוצה להקיד את הגמרא הזאת. מה הפסוק שמביאה הגמרא לזה שיהיה חלק 13 לנשיא? בדיוק, מפורש הפסוקים, מה הבעיה, נכון? יפה. אידך למען, אמר הרב חיסדא, זה קוף קוף בית עמוד א', אמר הרב חיסדא לנשיא, דכתיב, אני הייתי אומר דכתיב, ונותר לנשיא מזה ומזה לתרומת הקודש, כלומר זה פורש, לא, אומרת הגמרא, דכתיב, שימו לב, והעובד העיר יעבדו מכל שבטי ישראל. כלומר, העובד העיר יעבדו מכל שבטי ישראל, יש מישהו שכל שבטי ישראל יעבדו אותו כי הוא עובד בעיר. למה את מביאה את זה? מיד הגמרא שואלת, אמר לי רפפה להבאי, אימא רונגר באלמה. כלומר, אולי זה שכירים באלמה שיעבדו את המלך, כאילו מה אתה עכשיו מביא לי? הוא אומר, מה, לא, כי כתוב, והנותר לנשיא מזה ומזה לתרומת הקודש. כלומר, הגמרא מסיימת, אומרת, ברור שהכוונה שזה הנשיא באמת שכל עם ישראל עכשיו יעבוד אותו, אבל היא לא התחילה מזה מלהגיד רק שיהיה לנשיא נחלה, היא להגיד שיש מדרגה חדשה של הנשיא. שיש מדרגה חדשה שהעם עובד את הנשיא. עובד העיר יעבדו, אומרת הגמרא, שוב, בפשט אני חייב לומר שזה נשיא. אבל אומרת הגמרא, יש מדרגה חדשה שכל עם ישראל עובד את הנשיא. ברמה חדשה, ואם תגיד שבכלל... אז בוא אני אביא לך את הפסוק שיש... למה זה, מה זה משנה שיש נחלה הנשיא לפני עצמו? אני רוצה להגיד, עכשיו שוב, זה עיקרון, עיקרון מקיף, אני חושב שהוא ממש כתוב פה, ונראה בחינה שלו גם בפרקים הבאים בעזרת השם בשבוע הבא. עם זין ונחית בהקשר של נחלות ארץ ישראל. היחס בין כלל לפרט. בדרך כלל למה לנשיא אין נחלה? תשובה? לך תראה שמואל א' פרק ח'. בהקשר כשעם ישראל מבקש מלך. השם אומר להם שמואל, תקשיבו, יש סתירה בין פרט לבין כלל. אתם רוצים מלך? אוקיי. את בנותיכם, את צדותיכם, ייקח עבדים, מרכבות, עושים. מה אתם חושבים? מאיפה? בדרך כלל בעולם. מה שיש, לך בארץ ישראל, תעשה סיור. מה שיש, זה את בנימין, את שמעון, את יהודה, את גד. ואיפה המלך פה? המלך הוא תמיד בעצם הפרטים באים על גבי ונותנים לו משהו משלהם ומפנים לו מקום. מפנים לו מקום. ולכן יש מתח מובנה כל ימי עולם. לא בכלל קטע של שחיתות או שמשהו כזה, יש מתח מובנה שכדי שיהיה חצר של המלך, יש שיעבוד מובנה של העם. איך הוא תראו אצל שלמה המלך? אצל שלמה המלך, בסיס של כל הזמנים, הפסוקים מאוד 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 מדגישים את הקושי של עם ישראל, זה היה באופן טוב, אבל אחר כך ירובעם יבוא ויגיד, תפסיק, אביך יקשה את עולו עלינו. מה זה יקשה את עולו עלינו? אתה מדבר על שלמה המלך. נכון, לך תראה כמה מיסים, כמה עבדים, כמה... בטח. כל חודש. את בנותיכם ייקח, מלך בהגדרה, אין מקום כזה. גם פיזי וגם עקרוני של מלך. אתה, מלך זה לא משהו, יש בפועל פרטים, והם נותנים, מאצילים למלך משלהם את מעמדם, את מקומם. למה? ביכול לאומות העולם, כי זו סיבה טכנית, יש תראה חיים בלה או אם לא. בעם ישראל, סיבה רוחנית עליונה, לאחד את העם, לקרב אותם להשם. אז כן אומר לעתיד, יהיה מקום למלך. והמקום הזה יגרום, ולא יונו נשיאה את עמי. הם כבר לא יצטרכו את כל ה... עכשיו, לשוק את המיסים וזה, יהיה להם. נחלה משל עצמם. הלא ינו יסייע את עמי, זה לא במובן תפסיקו עם השחיתות. בכל העולם, כל השנים יש בעיה של שחיתות, במובן הכי בסיסי, מהותי, עקרוני שיש, כי כדי שיהיה מלך, צריך, אני לא יודע עכשיו שהוא עכשיו טובות הנאה, וקונה לו עכשיו בית במקום לא ידוע, ושם כסף בשוויץ. לא זה, לא. אבל כדי שיהיה מלך, כדי שיהיה כבוד האומה, אתה צריך ארמון. מאיפה יש ארמון? מאיפה יש עבדים? מאיפה יש אוכל? מאכל משתה? אז שלמה עושה 12 ניצבים שיכנסו, ושוב, הכל אידיאלי, הכל מרומם, אבל לעתיד לבוא יהיה חידוש. לנשיא תהיה נחלה משל עצמו, עם חוקים משלה. והמקום הזה שתוכל להצביע, זה המקום של הכלל. ולכן אני חושב שזה גם חשוב שזה נשיא ולא מלך, במובן שזה פשוט מעל כולם. זה אזור שאתה מגיע אליו, זה כמו שהיית מגיע לירושלים. זה אזור שפה מגדלים את הקבועה של הנשיא, פה דרך הנשיא הוא לא עוסק בדבר הזה, אבל כאילו לא יהיה סתירה בין זה לזה. יהיה פשוט אזור של הכלל שבו גם הכהנים, הלוויים, בדרך כלל באו, וזה הסתירה. אני אחוזתם, אני נחלתם, אני אחוזתם מפה יחזקאל, זה דווקא אמירה מאוד מעניינת, שלמרות שיש להם נחלה וזה, אני אחוזתם שלא יהיה בלבול, זה לא הנחלה ה-13, זה הנחלה ה-13, שם למעלה. פתאום שהכהנים והלוויים מקבלים נחלה, זה בעצם תיקון של החלקים ביעקב, יצאים בישראל. שוב פעם, עד עכשיו, כל שבט צריך להקצות עיר ללוויים, ואז זה גם שלו, אבל הוא נתן אותה, ופה יש אזור שלם של הכלל, במילה גם הקודש, מקבל. זה צריך טיפה להקל את זה, אני חושב שבזה כל מיני השלכות לאיך הכלל עובד, אבל היחס בעיקר לפרט זה לא של סתירה, אתה רוצה לפנות מקום וזה, אלא יש מראש את המקום של ארץ ישראל מאוד מתרחבת, והמרכז הופך להיות באמת למעלה.
לא נראה לי זה כותר, זה עיקר הבעיה שהפער הזה הוא לא בשטח, הוא באנשים.
לכן אני אומר שזה רק ייצוג, זה רק ייצוג. זה שיש פה נשיא, והנשיא הזה מעכשיו הוא בעצם לא צריך כל הזמן לעשוק את הציבור, כלומר תביאו לי עוד, תנו לי עוד כדי... כן, אז הוא כותב פה, הוא כותב ש... מה שאני טוען שתהיה מדרגה כזאת, אתם צודקים ממש, כי אני לא אומר שהפתרון... שאלה מעולה, זה לא, אני רוצה לומר כך, זה לא אומר שפתרון טכני, כמו היה הבעיה שהשטח שלך על חשבוננו, אנחנו תמיד צריכים להקצות לך שטח ואורבות פה, ואסמים פה, וכבישים פה, ועכשיו, וכשאתה עובר, אז כולם צריכים לצאת לצידה, והשערה שלך עובדת, ואנחנו נתקעים בפקק. לא זה. אלא, אני אומר, כל זה, יש פה בעיה מבנית. בעיה מבנית מעידה על יחס היררכי פנימי שהוא תקוע, שהוא לא פתור. מה הבעיה? הבעיה שבעולם יש פרטים. זה מה שיש. מה זה מלך? מלך זה מה שהרבה נתנו לו את שלהם, ואז הוא מחליט עליהם, וזה שלעתיד לבוא, יהיה מקום למלך, מקום לא סתם, אומר הרמב״ם, ואומר נבוכים, זה מדרגה. זה פיזי וזה גם רוחני. מה שאני טוען, שיחזקאל מצייר לנו, זה שאמרתי שצריך הרבה לחשוב ולהבין את המשמעות של זה, מצייר לנו שיש מקום בכל מובן המילה למלך. ולכן הוא אומר במובן שלא יונו נשיאה את המי, כי הם לא צריכים אותם יותר. זה אומר ככה, שיהיה במדרגת האומה, בנפש האומה, יהיה מקום למלך. זה לא, טוב, יש, אני צריך מחר להביא כסף הביתה, יש מה אשתי עובדת, יש לי ילדים שעומדים שם, וכל זה אני צריך עכשיו לוקחים ממס הכנסה, חלק פה יודעים יותר מה זה מס הכנסה, חלק פחות יודעים, אבל לוקחים ממס הכנסה ואחר כך לוקחים לי גם כשאני קונה מע"מ ומכל הכיוונים, לא. מראש במדרגה שאני כאילו, כמו שיש חלק בארץ ישראל, נגיד ירושלים לעתיד לבוא, אז אתה נתן עוד דוגמה של הכלל לעתיד לבוא. בהווה, ירושלים, יש שתי שיטות, חלקה השבטים ולא חלקה השבטים. איך שלא יהיה, היא בעצם נתח חור בארץ ישראל מנחלת יהודה ובנימין, כאילו נחלת יהודה ובנימין ככה, פתאום יש חור, אז או שהם נחלקים בה, או שהיא בעצם מוצאת מהם. אבל לעתיד לבוא, יש מקום לכל שבט, בדיוק כל המקום שהוא צריך, ובאמצע יש עוד אזור שהוא המקום של הכלל, של הכהונה, של הביאה, של הקודש, של המלך. זה משהו שהוא מתבטא פיזית בארץ ישראל, אבל כמו שתמיד ארץ ישראל היא איבר של האומה, היא פה מבטאת עיקרון רוחני שהוא, שבכל אחד מאיתנו, וזה עכשיו קשור קצת ליחסים לנשיא בין שאר העם, שפשוט אומר, יהיה מעמד אחר של יש נשיא פיזי חי מוחשי, כאילו השם יברא מקום כזה, פיזית, אבל גם רוחנית, שכאילו אתה תדאג ל... יהיה בך צד שרוצה, שזה לא על חשבונך בכלל, כמו שאתה דואג לבת שלך, לבן שלך, לדירה שלך, למשכנתה, לרחם, יש לך צד שהוא רוצה נשיא, שהוא שם, שהוא שייך עליו, שהוא מקושר עליו, שהוא נותן לו, וזה לא על חשבונך בכלל, כמו הנחלות בארץ ישראל. זה מובן מה אני רוצה לומר?
כמו בגוף האדם שיש לב, הלב הוא לא... בדיוק, יש איבר מסוים.
בדיוק, אפשר מה שאני, נכון, יש איבר מסוים שפשוט מעריך מקנה לכולם, והם אפילו לא צריכים לבחור עד אף פעם. זה לא כאילו מקריבים פה משהו ונותנים לנשיא, אלא יש לו מקום. נפקמין, אנחנו נראה קצת נפקמין שזה פעם באה על הגרים, הגרים והנחלות, זה כאילו להתפתח עוד. זהו, בטח, הנשיא, וואי, סליחה, זה יוצא קצת פעם מאוחר. טוב, במילה, הנשיא יכול להביא קורבנות ציבור. איך זה יכול להיות? איך זה, איך הוא יכול להביא קורבנות ציבור? אז יש פה גם שאלה הלכתית. המלבי"ם אומר שמראש יש תרומה חדשה שמתחדשת לעתיד, תרומה לנשיא. הוא אומר, והואיל וכולם כל הזמן שנים, יש תרומה קבועה לנשיא, אז בעצם רכושו הוא רכוש הציבור כולו, והוא ממילא יכול להקריב בשביל כולם, הוא קונה בשביל כולם. שנייה, תקשיב שנייה, אבל מה זה אומר תרומה לנשיא? תרומה לנשיא זה לא מיסים, אתה מבין את ההבדל? מה זה תרומה לכהן? תרומה לכהן זה מצווה שלך, זה לא מצווה של הכהן. זה, אתה מבין? זה אתה כדי, מה הרכוש שלך? זה בכלל כאילו יש פה חלק שהוא... שהוא של השם. זה לא כמו מיסים שעכשיו מתוך הרכוש שכבר שלך, המלך אומר, תביא לי. אומר המלבי"ם, שוב, זה כאילו שיטה אחת פה בתוך זה, אבל אומר המלבי"ם, יהיה תרומה קבועה לנשיא, שישיתה עם העיפה, הוא מקבל תמיד תרומה, והרד"ק אומר משהו מדהים, אומר, אומר שיטה אחרת מהמלבי"ם, העם תמיד יקריב קורבנות בשביל הנשיא לכפר על הנשיא, והנשיא יקריב קורבנות לכפר על העם, כך אומר הרד"ק. זה גם אומר, זה פשוט קשר חדש. העם, במקום שהנשיא, השם נשיא יחיטה, אז הוא מביא. העם תמיד יביא קורבנות לכפר הנשיא, והנשיא, בשביל מה ההיפוך הזה? זה פשוט קשר חדש, זה איחוי חדש של יש מדרגת הנשיא בעם, ויש מדרגת העם בנשיא, וזה כבר לא, כאילו, שתי עולמות שעכשיו צריך לסנכן, ליישב ביניהם, אלא... בעת פה צריך להיות מפרשים איזה בדיוק חיבורים זה יהיו פה, כי יש פה דבר קשה. בסוף, בסוף בסוף, מה שכתוב פה הפשט, שהנשיא יביא קורבנות של כולם. זה המקום שרשי גם אומר שזה כהן גדול שקשר, עד כדי כך, כאילו, הדברים אמורים. טוב, יש רק כוח גדול, בעזרת השם, שבוע הבא אנחנו נתחיל לעשות את הסיום, אין מישהו שלא בא, גם מישהו במילואים, יצחק, וכן, ונתנאל יארגן בימים הקרובים מי מביא מה, יש פה תחרות, האישה של מי יודעת להכין הכי...
לא, אני סתם שנשינו פה בערים, זה מה שחשבנו עליו, אם יש לנו כזה לגב להראות על זה בשמחה, יהיה משהו כמו כזה,
נחמנים, פרוגסים,
סלטים ואלה כאלה, נחלק את זה לפי דברים.
תשתידות.
כן, נחלק את זה לאנשים, ממש דניאל שלח הודעות, כמו שרק את זה, כן.